חולין דף קוף למתח, מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, אחרי הנקודתיים וכמה נותן לו. היום, בעזרת השם, נסיים פרק 11, פרק ראשית הגז, ובשעה טובה מוצלחת, נתחיל את הפרק האחרון במסכת חולין. אפשר כבר להתחיל להכין את התבשילים לכבוד הסיום המסכת. למעשה, המשנה, כשהיא באה ללמד את זה שגוזז את הצמר מהכבש, כמה צמר צריך לתת לכהן בתור מצוות ראשית הגז, היא נותנת כמות של 5 סלעים ביהודה, שהם 10 סלעים בגליל. ואז המשנה אומרת, שזה צריך דווקא להיות צמר מלובן ולא צועי, דיינו נקי ולא עם צועה, לא עם לכלוך. ככה למדנו במשנה, וכמה נותן לו וכולי, שצריך לתת משקל מסוים של צמר, והצמר הזה צריך להיות נקי. שתי אפשרויות להסביר. או שהכוונה נקי, שצריך לפני כן ללבן את הצמר, לנקות אותו ורק אחר כך להביא את זה לכהן, שזה תרחה שהישראל צריך לעשות. האפשרות אחרת אפשר להסביר לו, לא צריך לנקות את הצמר, אבל מה? צריך להביא לו צמר נקי. מה פירוש נקי? כמו נטו, שוקלים את הצמר, צריך לקחת בחשבון שיש פה גם כן קצת לכלוך שנמצא בין הצמר, אז לא לחשב את זה בחשבון. וזה באמת ההסבר. אומרת הגמרא תנא, לא שילבננו, זה לא שהגוזז צריך ללבן את הצמר לפני שהוא נותן את זה לכהן וככה יתננו לו, אלא שילבננו כהן. רק מה? צריך שאחרי הליבון של הכהן שמנקה את הצמר ויעמוד על 5 סלעים. אחרי כל זה צריך שזה באמת יהיה 5 סלעים הצמר הזה. מה אפשר לעשות עם כזה כמות של צמר? כדי לעשות בגד קטן. שואלת הגמרא מנען מילי, מאיפה אתה יודע שצריך לתת לכהן צמר כדי שהוא יוכל לעשות מזה בגד קטן? אמר רבי יהושע בן לוי, אמר קרא, כתוב סמוך למצווה של ראשית הגז, לעמוד לשרת. שהכהן צריך לעמוד ולעבוד את הקדוש ברוך הוא בבית המקדש. דורשים מסמיכות העניינים אחד ליד השני, שהמתנה שצריך לתת לכהן מראשית הגז, זה צריך שיהיה דבר שהוא ראוי לשירות, דבר שהוא יכול עם זה לעשות עבודה, או יכול להשתמש עם זה בתור בגד. מייניו, איזה בגד אפשר לעשות עם הצמר? אבנט, החגורה שהיה הכהן לובש, היה עשוי לא רק מצמר, אלא גם מפשטן. אז ברגע שיש לנו פה את החלק של הצמר של אותו אבנט, זה לא כמות כל כך גדולה, ומספיק באמת הכמות שמוזכרת במשנה. שאלת הגמרא, אימה מעיל? אולי נאמר שצריך כמות של צמר לבגד גדול, כמו המעיל? עונה הגמרא, תפסת מרובה, לא תפסת, תפסת מועט, תפסת. כשאתה תופס כמות גדולה, יכול להיות שזה באמת, שבאמת לא תפסת, יכול להיות שזה לא באמת השיעור הנכון, אבל כשאתה אומר שיעור קטן, מה שתפסת אף אחד לא ייקח ממך. ואם אתה צריך להוסיף, אז יכולים להוסיף לך, אבל פחות מזה ודאי שלא. אז הכלל הוא תמיד, כשאנחנו יכולים לקחת מרובה ומועט, את המועט אנחנו ודאי יכולים לקחת, בשביל להוכיח שאפשר גם מרובה, צריך הוכחה שאפשר גם יותר, אבל את הכי קצת, זה ודאי שאפשר לקחת. שואלת הגמרא, ואם הכיפה של צמר, אולי הבגד הקטן יותר זה הכיפה של צמר של הכהן גדול. נתניה, כיפה של צמר הייתה מונחת בראש כהן גדול ועליה ציץ נתון. שמענו דבר כזה, הייתה כיפה של צמר על הראש של הכהן גדול, שעל זה היו מניחים את הציץ. אנחנו מכירים את 8 בגדים, לא מכירים שיש עוד כיפה חוץ מהמצנפת שהיה לכהן גדול. והפסוק עוד אומר, והגמרא מביאה את הפסוק, לקיים מה שנאמר, ושמת אותו על פתיל תכלת. בכל אופן, אבל אנחנו רואים שהכהן הגדול, היה לו את הציץ, היה לו כזה מין טס של זהב, שהיה כתוב על זה קודש להשם, שזה היה אחד מהבגדי הכהונה. ועל מה זה היה מונח? על גבי כיפה מיוחדת, הכיפה הזאת הייתה עשויה ממעט צמר, אולי זה השיעור של הצמר שצריך להביא לראשית הגז, וזה מה שהפסוק מתכוון להגיד, לעמוד לשרת. אבל איפה יש כיפה שעל זה שמו את הציץ? אז בספר תורת חיים הוא כותב שזה הכוונה כנראה לאותו חוט שאיתו היו קושרים את ציץ על המצח של הכהן, היו קושרים אותו לאחורה, היו נקבים בציץ עצמו, והיו מכניסים שם את החוט מהצמר, וכך קושרים את זה על הראש של הכהן גדול. ואחרים מסבירים ומוסיפים שעוד היה גם כן חוט ללמעלה. ואז יוצא שזה היה עשוי בצורה כמו כיפה כזאת מחוט. וזה הכוונה לכאורה בכיפה שהגמרא כאן מתכוונת. אבל על כל פנים, מי אמר שכבגד קטן זה הכוונה לחגורה, להבנת, שזה צמר חמש סלעים, זה יחסית הרבה, אולי נאמר שזה הכוונה לצמר שצריך סך הכל בשביל הכיפה, שזה הרבה פחות. אומרת הגמרא, אמר קרא בהמשך של הפסוק, הוא ובניו. משווים כאן את הכהן גדול לכהנים שהם לא כהנים גדולים. דבר השווה לאהרון ולבניו, שזה היה אבנט, אבנט, זה לא היה בגד רק לכהן גדול. הכיפה שעל זה שמו את הציץ, ציץ יש רק לכהן גדול, אז גם את הכיפה היה רק לכהן גדול. אבל אנחנו צריכים בגד שיש לכל הכהנים, וזה האבנט. שואלת הגמרא, אבנט נמי. גם האבנט לא חייב להיות שזה בגד ששווה שיש אותו לכהן גדול ולכהן אדיוט, אותו אבנט בדיוק. מי אמר שהיה להם את אותו סוג אבנט? לא שווי, יכול להיות שהם לא שווים. הניחא למאן דאמר אבנטו של כהן גדול. זה נוח, לפי הדעה שסוברת שהאבנט שלובש הכהן גדול ביום הכיפורים רק, לא בכל השנה. האבנט שלובש הכהן גדול ביום הכיפורים, הוא היה עשוי מפשטן, מפשטן. לא זהו אבנטו של כהן אדיוט כל השנה, כי האבנט של הכהן אדיוט כל השנה היה עשוי מצמר גם כן. אז אם כן, יוצא שהכהן גדול ביום הכיפורים היה לובש אבנט מיוחד, כל השנה הוא היה לובש אבנט כמו הכהן הרגיל. כי רק ביום הכיפורים היה לו אבנט מיוחד. אז שפיר שבאמת האבנט של הכהן גדול והאבנט של הכהן אדיוט שווים, אז יש כאן דבר ששווה לאהרון ולבניו, בגד מסוים, שהוא הבגד הכי קטן עם הכי קצת צמר שצריך, וזה השיעור שצריך כמות כזאת של צמר בראשית הגז. אלא למנדה אמר שהאבנט של כהן גדול ביום הכיפורים, זהו אבנטו של כהן אדיוט. מה שהיה לו כל השנה, שזה היה מפשטן. אז אם כן, מה יקה למימר? הרי הכהן גדול, האבנט שלו הוא עם צמר, והכהן אדיוט, כן, של כל השנה, והכהן אדיוט זה פשטן, אז אם כן הם לא שווים. האבנט זה רק היה עשוי לכהן גדול עם צמר, ולא לכהנים אדיוטים. אז איך אתה אומר שהשיעור של ראשית הגז זה כדי אבנט של כהן גדול? הרי אתה אומר שצריך שזה יהיה דבר ששווה לכהן אדיוט גם כן. אז אם כן, איך אתה מביא שיעור כזה של צמר? אומרת הגמרא, שם אבנט בעולם. לפחות בגד שנקרא אבנט, שהשם שלו זה אבנט, יש גם לכהן אדיוט וגם לכהן גדול. אמנם שהם עשויים מדברים אחרים, זה עשוי מפשטן וזה גם עשוי מצמר, נכון. אבל יש לכהן אדיוט אבנט כמו שיש לכהן גדול. אמנם לא אותו סוג, אבל יש לו אבנט, יש לו אבנט. לעומת זאת, את אותה כיפה יש רק לכהן גדול ולא לכהן אדיוט. לכן אנחנו לא לומדים שזה הבגד שאותו התורה מצווה, שזה יהיה השיעור הכי קטן שנותנים בתור ראשית הגז. אלא כמה השיעור הכי קטן כדי לעשות ממנו אבנט. למדנו במשנה, אחד שגזז את הצמר של הכבש, הכבשה, והוא לא הספיק לתנו לו עד שצבעו. לפני שהוא נתן את הצמר לכהן, הוא צבע את כל הצמר באיזשהו צבע מסוים. אז המשנה אומרת שמעכשיו הגוזז פטור מלתת ראשית הגז, כי הוא קנה את הצמר בשינוי. הוא שינה אותו לצבע אחר. אותו דבר אומרת המשנה שאם אדם קנה את הצמר של כבש מעובד כוכבים, שהבהמה שייכת לעובד כוכבים, והוא קנה ממנו רק את הצמר של הבהמה, והוא הולך לגזוז את הצמר, וזה יהיה של הישראל, אז גם כן הוא יהיה פטור מראשית הגז. למה? כי הבהמה היא של עובד כוכבים, ולכן היהודי, אפילו שהוא קנה את הצמר של הבהמה, והיהודי בעצמו הולך לגזוז את הצמר, בכל זאת הוא פטור מראשית הגז. אומרת הגמרא איתמר, גזז ומכר ראשונה. יש כאלה גורסים ראשונה ראשונה. אדם שגזז צמר מכבשה אחת, הרי צריך בשביל שיעור של ראשית הגז, 5 כבשים. הוא גזז צמר של אחת, ומכר את הצמר. אחרי זה גזז עוד אחת, ומחר, גזז עוד אחת ומחר. אז למעשה, היה לו פה שיעור של 5 כבשים מינימום. אבל הוא כל פעם מחר לפני שהספיק להצטבר לו כל השיעור ביחד. הרב חיסדא אמר שהוא יהיה חייב בראשית הגז. רב נתן בראשה היה אמר פטור. רב חיסדא אמר חייב, מה הטעם? דה גזז, תכלס הוא גזז, 5 כבשים שהיו שלו. אז לכן הוא חייב לתת על זה ראשית הגז. רב נתן בראשה היה אמר, פטור, מה הסיבה? בעידנא דקמלש שיעורה בעינן צונחה ולקה. באותו זמן שהוא מתמלא השיעור צריך שזה יהיה צונחה. אבל פה אין את זה, למה? כי כשהיה שיעור שלם של חמש כבשים, חמישה כבשים, הם לא היו שלו כבר הצמר הזה, כי הוא מכר אותם עוד לפני שהיה לו את השיעור. אז לכן זה לא נקרא שהיה לו את השיעור של ראשית הגז. מביאה הגמרא משנה, תנן, הלוקח גז צונו של עובד כוכבים, פטור מראשית הגז. ככה למדנו במשנה שלנו, שאדם שקונה מהעובד כוכבים, אומר לו, תשמע, אתה יש לך כבשה, עכשיו שצריך לגזוז ממנה את הצמר, אני רוצה לקנות ממך את הצמר, ככה אומר היהודי לעובד כוכבים, ואני, הצמר יהיה שלי. אז למדנו שהוא יהיה פטור מראשית הגז. הצונו לגזוז, אבל אם הוא קונה מהעובד כוכבים את הכבש עצמו, עד אחרי שהוא יגזוז מהכבש את הצמר, הוא קנה גם את גוף הכבש לזמן מסוים, אז הוא יהיה חייב. נשאלת השאלה, מהי? כל חד וחד בתר גיזה נפקא לה מרשותי. הרי כל פעם כשהוא מסיים לגזוז כבשה אחת, אותה כבשה כבר הקניין שלה חוזר חזרה לעובד כוכבים, כי זה היה ההסכם ביניהם. הוא אומר לו אותו עובד כוכבים, תשמע, אני קונה ממך את הכבש, גם את הגוף של הכבש, עד אחרי שאני מסיים לגזוז ממנו את הצמר. וברגע שהוא מסיים כבשה אחת לגזוז לה את הצמר, אז זה כבר חוזר חזרה לרשות עובד כוכבים לכאורה. אז אם כן יוצא שבסוף כשהוא מסיים חמישה כבשים, כבר נגמרו לו כל ה... כבר אין לו כבר יותר, בכבש האחרון, החמישי, אין לו את הארבעה כבשים הראשונים, ובכל זאת אנחנו מדייקים מהמשנה שהוא יהיה חייב בראשית הגז. נשאלת השאלה, הרי זה דומה למקרה של אדם שמחר כל פעם את הצמר שהוא גזז, ובכל זאת אנחנו אומרים שהוא יהיה פטור מראשית הגז. למה במקרה הזה הוא יהיה חייב כשהוא קנה מעובד כוכבים את הכבשים עד אחרי שהוא יגזוז מהם את הצמר? כל אחד ואחד בתר גיזן נפקא לה מרשותי, הרי כל אחד ואחד מהכבשים כשהוא מסיים לגזוז אותם חוזר, יוצא מרשותו של ישראל וחוזר לרשותו של העובד כוכבים, ובכל זאת אנחנו רואים שהוא יהיה חייב בראשית הגז. מתרצת הגמרא, תרגמה רב חיסדא, שימו לב, אליבא דרבי נתן בר הושעיה. זה רק בעם ישראל יש דברים כאלה, רק אצל אלה לומדי התורה, התלמידי חכמים, אלה שיש להם מידות טובות, אצלהם רואים דברים כאלה. לשים לב מה מדובר פה, היה קושיה על רבי נתן בר הושעיה. מי זה רבי נתן בר הושעיה? זה שחולק על רב חיסדא. רב חיסדא אמור לשמוח שיש קושייה על רב נתן בר הושעיה, כי אז השיטה שלו מתחזקת. מה עושה רב חיסדא ברוב אצילותו? מתרץ את הקושייה שיקשו על הבר פלוקטה שלו כדי לעזור לו. זה נקרא תורת אמת. האדם מחפש לחתור לאמת. אז הנה תרץ רב חיסדא, הבר פלוקטה, אליבא דרב נתן בר הושעיה, שהוא בעצם חולק עליו, הוא בא לעזור לו. והוא אומר לו, שמדובר פה כגון שיקנן לו, למשל כל 30 יום, מדובר שהיהודי עשה הסכם עם העובד כוכבים שהוא קונה ממנו את הכבשים ככה ברחבות, לא ברגע שאני מסיים לגזוז ישר זה חוזר אליך, תן לי איזשהו זמן מסוים, אני אגמור לגזוז אותם ואז זה יחזור אליך. לדוגמה 30 יום, ואז יוצא שכשהוא מסיים לגזוז את הכבשים עדיין הם שייכים אליו, וברגע שכל החמישה כבשים שייכים אליו, הוא חייב בראשית הגז. למדנו במשנה לוקח גז צונו של חברו וכולי. אז למדנו דבר כזה, שברגע שאדם הולך לחברו ישראל, אומר לו, תשמע, אתה יש לך נאמר 1,000 כבשים, אני רוצה לקנות ממך את הגז, את הצמר של 500 מתוכם, או של 700 מתוכם. והמוכר משאיר אצלו איזה 300 או איזה 500 שהוא בעצמו יגזוז אותם. אז המוכר מפריש ראשית הגז גם בשביל מה שהוא מכר לישראל. אבל אם הוא מכר את הצמר של כל האלף כבשים שלו לישראל, אז המוכר לא נותן ראשית הגז, ורק הישראל נותן ראשית הגז. ככה למדנו במשנה. שואלת הגמרא, מה נתנה דאיכא דאיכא שיעור אגבי מוכר, בתר מוכר אזלינן? איפה שמענו דבר כזה שכשהמוכר משאיר אצלו קצת מהדבר שהוא מכר ממנו, אז המוכר הוא זה שצריך גם לדאוג למתנות הכהונה. אמר רב חיסדא, רבי יהודה היא, זה דעתו של רבי יהודה. נתנן, המוכר כלחי אילן בתוך שדהו, כלחי אילן הכוונה עצים בודדים, בתוך שדה של תבועה, הוא מוכר רק את העצים, עם הפירות שלהם. נותן הקונה, הלוקח, פאה לכל אחד ואחד מהאילנות. ולא המוכר נותן פאה, אלא הקונה נותן על כל אחד ואחד מהאילנות. למה? אם היה פה עצי פרי, במקום אחד מקובצים מלוכדים יחד, היה מספיק לתת פאה מאחד מהעצים על כל העצים. אבל מרגע שהם מפוזרים, אז צריך לתת פאה על כל אחד מהם. והחידוש כאן גם שהקונה הוא זה שנותן את הפאה. אמר רבי יהודה, אי מתי? בזמן שלא שייר בעל השדה, הוא לא ישאיר עץ אחד לעצמו בתוך העצים שהוא מחר. אבל שייר בעל השדה עץ אחד לעצמו, נותן פאה על הכל. הוא נותן פאה על כל האילנות ועל כל התבואה, והקונה לא צריך לתת בכלל פאה. רואים מכאן, כשהמוכר משאיר אצלו קצת מדברים שמחויבים במתנות, פה זה מתנות עניים, אז הוא נותן את המתנות בשביל, גם בשביל הקונה. אמר לי רבה, אז רבה אמר לרב חיסדה, ואמר הוא דאמר, והוא איש שהתחיל בעל השדה לקצור. הרי אתה בעצמך תרצת שם את המשנה שמדובר שבעל השדה כבר התחיל לקצור את התבואה, ולכן הוא התחייב בפאה על כל השדה, גם על העצים, כי הוא כבר התחיל לקצור פה. אבל במקרה שהוא לא התחיל לקצור, הוא עוד לא התחייב במצוות פאה, אז באמת אולי הוא לא חייב להפריש גם בשביל הקונה. וכי תימא אחא נמי, והוא שהתחיל לגזוז, אם תאמר שגם פה מדובר שבעל הכבשים התחיל לגזוז את הכבשים ורק אחר כך הוא מכר חלק מהם למישהו אחר, בשלמה הטעם, במצוות פאה אני מבין למה באמת בעל השדה ברגע שהוא התחיל לקצור, הוא מחויב כבר לתת פאה על כל השדה. כי כתוב, ובקוצריכם, ישר בתחילת הקצירה, את קציר ארציכם כתיב, ודורשים מזה, מעידנה דהתחיל לקצור, מחייב בכולה שדה. ברגע שמתחילים לקצור את התבואה בשדה, כבר חייבים לתת פאה על כל השדה. ולכן, כיוון שהמוכר כבר התחייב בפאה, הוא נותן כבר גם על משהו מחר. לעומת זאת אל האחה, לגבי ראשית הגז, מעידנה דהתחיל למיגז, כשהוא מתחיל לגזוז את הצמר של אחת מהכבשים שלו, הוא מתחייב רק על מה שהוא גזז, ולא מחייב בכל הידרי. הוא לא מחויב עכשיו על כל הידר של הכבשים. אז למה הוא צריך להפריש מהצמר של הקונה? אלא אמר רבה, הסבר אחר למה צריך להפריש ראשית הגז כנגד הכבשים של הקונה גם כן. הייתה נעוד אתנן, אמר לו, האדם אומר לשוחט שמוכר חתיכות בשר, מכור לי בני מאה של פרה זו. הוא אומר לו, תמכור לי בבקשה את המאיים של הפרה. והיה בהן מתנות, היה בהן גם כן את הקיבה, שזה אחד מהארבע קיבות של הבהמות המעלות גירה, שהן מתנה לכהן, והוא קנה גם את הקיבה הזאת הקונה. הדין הוא שנותנן לכהן ואין מנקה לו מן הדמים. הקונה צריך להביא את הקיבה לכהן, והוא לא מתחשבן אחר כך עם המוכר שיחזיר לו כסף על זה שהוא קיבל פחות בשר ממה שהוא קנה, כי את חלק מזה היה צריך לתת לכהן. לא, אלא מה שהוא שילם נשאר אצל המוכר, והקונה צריך על חשבונו לתת את המתנות כהונה לכהן. לקח ממנו במשקל, אבל אם הוא אמר, תביא לי בבקשה בני מאיים במשקל 10 קילו, נותנן לכהן, גם אז הקונה יצטרך לתת לכהן את הקיבה, אבל אז הוא מנקה לו מן הדמים, אז כן צריך להתכזז עם הכסף עם הקונה. על מה, מה אנחנו לומדים מכאן? מתנות דה כהן לא מזבן איניש, רואים שאת מתנות הכהונה המוכר מלכתחילה בכלל לא מחר. ההכנה ממתנות דה כהן לא מזבן איניש, אותו דבר גם לגבי אדם ש... מחר לחברו את הצמר, את הכבשים עם הצמר, ומלכתחילה לא מחר לו את הצמר של ראשית הגז, אלא כמו שאנחנו רואים לגבי הקיבה, ברגע שמוכרים את אדם שקונה מאיים וזה כולל גם את הקיבה, אז הוא צריך לתת את הקיבה לכהן. למה? כי המוכר לא מחר לו בכלל את הקיבה. אלא אם כן הוא אמר לו, תשמע, במשקל, אז בצורה מפורשת רואים שהוא התכוון, הוא לקח ממנו כסף גם על הקיבה. אבל ברגע שהוא סתם אמר לו, קח את המאיים, והקיבה הייתה בפנים, על הקיבה הוא לא לקח ממנו כסף, כי האדם לא מוכר מתנות כהונה. אז אותו דבר גם פה, לגבי ראשית הגז, כשהוא אמר לו, קח 1,000 כבשים, תגזוז מהם את הצמר. או שהוא אומר לו, 500 כבשים. כן, הוא אומר לו, 500 כבשים, תגזוז מהם את הצמר. הוא לא מתכוון למכור לו בכלל את הצמר של ראשית הגז, לכן כנגד ראשית הגז הוא צריך לתת מהכבשים של עצמו. הלכך, שיער המוכר, מוכר חייב. אם המוכר שיער לעצמו קצת כבשים, והוא מכר רק חלק מהכבשים לקונה, אז המוכר צריך לתת ראשית הגז גם כנגד מה שהוא נתן לקונה. למה? דאמר ללוקח, הקונה יכול לטעון למוכר, מתנה דה כהן גבחי, אתה השארת אצלך את המתנה של הכהן, כי הרי מתנה של כהן בן אדם לא מוכר. אבל לא שיער, אם הוא לא ישיר לעצמו כבשים, הקונה, המוכר, אם המוכר לא ישיר אצלו כבשים, לוקח חייב בראשית הגז. למה? דאמר למוכר, המוכר טוען לקונה, מתנה דה כהן לא זבני לך, לא מכרת לך באמת את ראשית הגז. כשאמרתי לך על ה-1,000 כבשים שלוקח ממך נאמר $10,000, זה לא כללתי בזה בכלל את ראשית הגז. אני מכרתי לך רק את הצמר בלי ראשית הגז. ראשית הגז כמובן תיתן לכהן, לא מכרתי לך את זה בכלל. ולכן אתה צריך לתת לו את זה. הדרן הלך, פרק 11, פרק ראשית הגז. שעה טובה מוצלחת. תחילים את הפרק האחרון במסכת חולין. שעה טובה מוצלחת, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הפרק האחרון כולנו מכירים, תחת כל עץ רענן, או יותר נכון מעל כל עץ רענן, יכול פתאום להיות קן של ציפורים, בחלונות, בכל מיני מקומות, רואים פתאום שיש קן של ציפור וכולם רוצים לדעת איך מקיימים את המצווה הזאת. כולנו יודעים שזה מצווה עם המון סגולה, אריכות ימים ושנים ועוד הרבה מאוד סגולות שכתובים בספרי הקודש. אז בואו באמת נלמד את הפרק הזה ונראה בעזרת השם על ידי הלימוד עצמו ישועות גדולות. אומרת המשנה, שילוח הקן, המצווה הנפלאה הזאת שהתורה כותבת, כי יקרא קן ציפור לפניך. פתאום נקרא לפניך איזה קן של ציפורים, של גוזלים, אפרוחים, בדרך, בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, זה או גוזלים או ביצים. והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, אומרת התורה מצוות לא תעשה, לא תיקח האם על הבנים. רש"י מסביר, לא תיקח את האם כשהיא עדיין נמצאת על הבנים. אלא מה כן תעשה? מצוות תעשה. תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארך את הימים. אומרת המשנה שהמצווה הזאת שילוח הקן נוהג בארץ וגם בחוץ לארץ. בפני הבית, כשבית המקדש קיים, ושלא בפני הבית, גם כשבית המקדש לא קיים, בעופות של חולין, אבל לא במוקדשים. זאת אומרת, אם יש לבן אדם גוזלים שהוא הקדיש אותם לקורבן, מותר לו לקחת אותם גם כשהאם רובצת עליהם. חומר בכיסוי הדם משילוח הקן. מצוות כיסוי הדם, שצריך לחסות את הדם של בהמה או עוף, של חיה או עוף, לא של בהמה, של חיה או עוף, כששוחטים אותם, צריך לחסות את הדם, יש להם חומרה יותר מאשר מצוות שילוח הקן. מה החומרה? שכיסוי הדם נוהג בחיה ובעוף. זה דבר אחד. זה נוהג במזומן, דהיינו מה שברשותו, בבית שלו, אדם יש לו עוף ששייכת אליו, תרנגולת בלול שלו, והוא שחט אותו, חייב בכיסוי הדם. ושאינו מזומן. גם שם הוא חייב במצווה הזאת של כיסוי הדם, גם אם זה נאמר חיית בר, איזה אוף שהוא חופשי, עשה מצוות, הוא היה שחט, הוא צריך לעשות מצוות כיסוי הדם. לעומת זאת, ושילוח הקן אינו נוהג אלא באוף, אין מושג של שילוח הקן בחיה, ואינו נוהג אלא בשאינו מזומן, דווקא משהו שהוא לא ברשות הבן אדם. מסבירה המשנה, איזה הוא שאינו מזומן, כגון אבזים ותרנגולים שברחו מהקן, מהלול, שכיננו בפרדס. ככה במקום ציבורי, לא ברשותו. אבל אם כיננו בבית, וכן יוני ירדסיות, שהם גם כן לא נחשבים שהם ככה לא מזומנים, אלא הם כן נחשבים מזומן אצל הבן אדם, הוא פטור משילוח, כי התורה אומרת כי יקרה, כמו שנראה בהמשך. עוף תמה, פטור מלשלח. כן של עוף שהוא לא מהעופות הטהורים, לא צריכים לעשות לו שילוח הכן. מה יהיה הדין אם עוף תמה רובץ על ביצי עוף טהור? עוף תמה מצא לו מנוח על גבי ביצים של עוף טהור, או להפך, עוף וטהור רובץ על ביצי עוף תמה, גם שם פטור מלשלח. יש כזה עוף שנקרא קורא. זה עוף טהור שדרכו תמיד לקנן על ביצים של עופות אחרים. אז אם זה היה נקבה, אז אם זה קורא שרובץ על ביצים של עוף טהור אחר, חייב בשילוח הקן. אבל קורא זכר, פה יש מחלוקת. רבי אליעזר מחייב, וחכמים פותרים, הגמרא תסביר את המחלוקת שלהם. למעשה, מכיוון שאנחנו בפרק האחרון, אנחנו צריכים לעשות, אולי אפשר לקרוא לזה ספירת מלאי. בפרקים האחרונים ראינו למעשה שש מצוות. מצווה ראשונה זה מצוות אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. מצווה שנייה, מצוות כיסוי אדם. מצווה שלישית, לא לאכול גיד אנשה. מצווה רביעית, לתת את הזרוע לחיים והקיבה לכהן מכל בימה ששוחטים. מצווה חמישית, זה מצוות ראשית הגז. ומצווה שישית, זה מצוות שילוח הקן, שזה אנחנו לומדים כרגע. למעשה, בכל אחד מהם היה כתוב במשנה שזה נוהג בארץ ובחוץ על הארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית. ואז הגמרא דנה עכשיו. רבי אבין ורבי מיישה, אחד אמר, כל היכד אתנן בארץ ובחוץ על הארץ, שלא לצורך. תמיד זה באמת מיותר, כי היינו מבינים את זה לבד. זה לא ממצוות התלויות בארץ, אין שום סיבה שזה לא ינוהג בחוץ על הארץ. לבר מראשית הגז, לבד מראשית הגז, ששם זה כן חידוש, להפוק עמיד רבי אליי דאמר, ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ, ולכן המשנה אומרת שזה נוהג גם בחוץ על הארץ. ואחד אמר, השני מבין רבי אבין ורבי מיאשה אמר, על לגבי עניין אחר שכתוב שם, כתוב בפני הבית ושלא בפני הבית. אז כל אחד אתנן ברשימה של השש דברים שהבאנו, בפני הבית ושלא בפני הבית, זה שלא לצורך. חוץ לבד מאותו ואת בנו, שזה כן לצורך. סלק דעת החמינה, כי בלעדי שהיה כתוב שזה נוהג גם בפני הבית וגם שלא בפני הבית, הייתי חושב, הואיל הוא בעניין הידי קודשים כתיב, זה כתוב לגבי העניין של קודשים, של קורבנות. אז הייתי אומר, בזמן דעיק הקודשים ננהוג, בזמן שנוהגים הקורבנות, נוהג המצווה של אותו ואת בנו. אבל בזמן דלק הקודשים, בזמן שבית המקדש חרב, לא לנהוג. אולי נאמר שאז לא נוהג מצוות אותו ואת בנו, כי זה הרי כתוב במצווה של קורבנות, אולי זה חלק מהעניין של קורבנות, כי המשמלן שזה נוהג גם בזמן שאין בית המקדש. ותרווה היו אמרי, גם רבי אבין וגם רבי מיאשה, שתיהם מסכימים לדבר השלישי, כל אחד אתנן, בחולין ובמוקדשין, השתי המצוות היחידות פה ברשימה של השישה דברים, שכתוב שזה נוהג גם במוקדשים, זה לגבי גיד הנשה ואותו ואת בנו. אז בשתי המקומות האלה זה תמיד לצורך. דהיינו, מה זה תמיד לצורך? רק מקרה אחד, כן? רק לרבי אותו ואת בנו. פשוט עושה פה כבר מעריך. לבד מגיד הנשה, שגיד הנשה זה באמת, באמת מיותר. למה? כי הרי פשיטה. שגיד הנשה נוהג גם במוקדשים. מה, משום דהקדש פקע לאיסור גיד הנשה מיני? מישהו בכלל חשב שבגלל שבאנה מקדיש בהמה, אז האיסור שגיד הנשה פקע ממנו? אתמול, אותה בהמה שעל הגיד הנשה, הגיד הזה היה אסור באכילה. פתאום עכשיו כשהקדישו אותה זו, פקע האיסור הזה, אין שום סיבה. אז לכן זה פשוט שגיד הנשה נוהג במוקדשים. שואלת הגמרא, למה זה כזה פשוט לך? ולאו הוקימנה בוולדות קודשים? וכי לא הוקמנו שמדובר פה שהוולדות נולדו קורבן, הקדישו נאמר את האימא לקורבן, ועכשיו יש פה ולד של קודשים, שברגע שהוא נוצר כבר רואה הקודשים, וצריך חידוש להגיד שהגיד הנשה שלו אסור, כי זה לא היה אסור כשזה היה חולין, כי זה אף פעם לא היה חולין, אז אולי צריך פה לחדש, שבכל זאת נוהג גיד הנשה בקודשים. אז אם כן, אז כן צריך לכתוב את זה במשנה. אומרת הגמרא, ומה הייתה מה הוקימנה, למה באמת הוקמנו שזה מדובר בוולדות קודשים, את העניין של איסור גיד הנשה בקודשים, לאו משום דקשיא לן, וכי לא בגלל שהיה לנו קושייה, מה הייתה הקושייה? לא ליתני, שלא יהיה כתוב שגיד הנשה נוהג במוקדשים, כי זה פשוט, מעיקר הנמי, כי זה פשוט, כן, אז אם כן זה היה השאלה שלנו. אומרת הגמרא, מעיקר הנמי לא תיק שלך, אז אם כן, גם בהתחלה לא אמור להיות לנו קשה השאלה הזאת, כי למעשה, כי למעשה אנחנו יכולים להגיד דבר כזה, איידי דתנה לצורך, כיוון שגם בשאר העניינים זה נכתב לצורך, כי הרי בשאר המצוות כן היה צריך להגיד האם זה נוהג גם במוקדשים או שזה לא נוהג גם במוקדשים, תננה משלא לצורך, לכן לגבי גיד הנשה זה כתוב שלא לצורך. זאת אומרת, אפשר להסביר שלמעשה הסיבה שכתוב בגיד הנשה שזה נוהג גם במוקדשים זה באמת לא בגלל שיש חידוש מסוים, אלא מכיוון שזה נאמר בשאר המצוות, ושם כן היה צורך להגיד אם זה נוהג במוקדשים או לא, אז גם בגיד הנשה נאמר האם זה נוהג במוקדשים או שזה לא נוהג במוקדשים. עד כאן השיעור על דף קוף למתחת.